אוקיי, שלום לכולם, ערב טוב. אני חושב שאפשר להתחיל עם הפרק התשיעי של הפודקאסט שלי, שלוש בריבוע. בדרך כלל אני משדר אותו בכל יום שלישי בתשע בערב. הפעם זה יהיה, כמו שאתם מרגישים מן הסתם, בשמונה בערב, בגלל כל מיני סיבות טכניות לא מעניינות. אבל בגדול זה אמור להיות בתשע. אז בואו נתחיל. הנושאים שאני אדבר עליהם היום, דבר ראשון זה הקטע של חלוקת ישראל לקנטונים, ואם זה יפתור את כל הבעיות שלנו. בשביל להרוס את המתח, אני אגיד שלדעתי כן. המלחמה במזומן, שהיא תועבה מוסרית ודמוקרטית בעיניי, אני אסביר את זה. ואני אדבר גם על שיטת השוברים כנגד חינוך פרטי. אני אסביר גם למה בכלל אני מדבר על זה כיום. ויש עוד איזה נושא בונוס בסוף. אז בואו נתחיל עם הנקודה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה, וזה חלוקת ישראל לקנטונים. חלוקת ישראל לקנטונים, שזה משהו דומה למה ששוויץ עושה, יש עוד כמה מדינות שעושות את זה. ארצות הברית בעצם מחולקת במובן מסוים ל-50 קנטונים. הם קוראים לזה מדינות, אבל אנחנו בואו נקרא לזה קנטונים לצורך העניין. והרעיון כאן הוא שאני אשתמש בארצות הברית בתור דוגמה, כי שם זה מאוד בולט, ואז אני אעביר את זה לישראל. הרעיון הוא שאם נניח להסתכל על ארצות הברית, שיש בה 330 מיליון איש, שיש להם מערכות לגמרי שונות, כל מיני קבוצות באוכלוסייה, של ערכים, של שאיפות, של סגנון חיים, של אידיאולוגיות, והכוונה, והנקודה היא שזה מסוכן, מטופש, לא דמוקרטי, לא חירותי, לא ליברלי, לשים את כל הקבוצה הענקית הזו עם כל כך הרבה סתירות מבחינת התפיסות חיים תחת שלטון אחד שאומר לכולם איך לחיות. ואז כל פעם שחצי מהאוכלוסייה מצליחה לבחור את הנשיא שלה, אז הנשיא שלה כופה על כל ה-330 מיליון, או בעצם בוא נניח על ה-180 מיליון, או 170, 140 מיליון, whatever, את האידיאולוגיה שלו, ואז כל פעם שיש נשיא אחר, אז הוא זה שקופה את האידיאולוגיה שלו על החצי השני, ושני החצאים האלה כל הזמן נלחמים אחד בשני, ומנסים לשלוט אחד על השני, דרך השלטון המרכזי. וככה הפולריזציה גוברת, השנאה גוברת, הבעיות הפוליטיות, זה פשוט מצב לא טוב. ולכן כיום בארצות הברית, בגלל שיש כזו פולריזציה, אבל יש 50 מדינות, רואים הגירה מאוד גדולה של אמריקאים מניו יורק ומקליפורניה, בעיקר לטקסס ולפלורידה, כי הם יכולים. בטקסס ובפלורידה יש סגנון חיים מאוד שונה, וכלכלות שונות מבחינת רגולציה, מבחינת מיסים, מאשר ניו יורק וקליפורניה, וכך האמריקאים יכולים במידה מסוימת למצוא סגנון חיים ומדינה שתואמת את הערכים שלהם. ובשוויץ עושים אותו הדבר, שם יש 26 קנטונים, והרעיון הוא לעשות בישראל בערך מה שעושים בשוויץ. אגב, בישראל האוכלוסייה גדולה יותר מאשר בשוויץ, כלומר, אם בשוויץ, ששם נדמה לי יש בערך 7 מיליון תושבים, הם מסתדרים עם 26 הקנטונים, אז בישראל בטח עם כמעט 10 מיליון תושבים, גם אנחנו יכולים להתחלק לקנטונים, ובטח שאפשר לעשות את זה בתקופה של כלכלות דיגיטליות, שבהם הקטע של המיקום הפיזי, הוא פחות חשוב, ואפשר דרך האינטרנט ודברים אחרים לעבוד במקומות, במדינות אחרות וכו'. כלומר, זה אפשרי היום יותר מתמיד. והרעיון הוא לחלק את ישראל ל-10, 15, 5, 3, זה לא משנה כרגע, קנטונים אזורים, שיהיה להם אוטונומיה מרבית על עצמם, כלומר, הם יחליטו על המשטר הכלכלי, קפיטליזם, סוציאליזם, מעורב, קומוניסטי, ליברטריאני, whatever. הם מחליטים על הכלכלה שלהם, על המשטר החברתי, בוא נקרא לזה. למשל, האם בקנטון אחד מותר עבודת מין ובקנטון אחר אסור? האם בקנטון אחד זה יהיה חוקי לצרוך קנאביס ובשני לא וכו'. והקנטונים האלה בישראל, כאמור, ינהלו את עצמם, ואז אוכלוסיות שונות יכולות להתרכז בקנטונים שמתאימים לסגנון החיים שלהם. וזה עדיין יהיה תחת מסגרת של מדינת ישראל, כשמדינת ישראל, בוא נקרא לשנייה, מדינת ישראל הפדרלית, היא זו שתחזיק את הצבא, במובן מסוים היא זו שגם תנהל את המשטרה, למרות שעל זה אפשר להתווכח. כי תיאורטית יותר הגיוני משטרות מקומיות בקנטונים, כי הרי אם זה חוקי לעשן קנאביס בקנטון אחד ולא בקנטון אחר, אז סביר, אני חושב, שיהיו משטרות שנוטים, כי זה דבר שאני לא סגור עליו, ותהיה גם איזו משטרה שתטפל בדברים שקורים ברמה הפדרלית, אולי טיפה בסגנון של ארצות הברית. אלה פרטים לא חשובים. יהיה גם חוץ מכנסת ישראל שתמשיך להתקיים, כי מדינת ישראל מתקיימת, ויש לה צבא, ויש לה גבולות, ויש לה יחסים עם מדינות חוץ, ובנוסף לזה יקום פרלמנט שני, שהוא פרלמנט שיהיה מורכב מנציגי הקנטונים. אולי קצת דומה לסגנון האמריקאי, למרות שלא באמת. והרעיון הוא שבמדינה כזו, מדינת ישראל כזו, באמת כל אחד יוכל למצוא את מקומו. כי כרגע המתח בתוך מדינת ישראל בין ימין ושמאל, קפיטליסטים וסוציאליסטים, חרדים וחילוניים, כיפות סרוגות וחילוניים, חרדים וכיפות סרוגות, ערבים ויהודים, בדואים ויהודים, וכל כל המתחים האלה, כל הבעיות האלה, כל הסנאות ההדדיות האלה, כל פעם כל אחד מנסה לכפות אחד על השני את הערכים שלו, זה מוביל רק לצרות. ואני, כמו שאמרתי באיזשהו פוסט בפייסבוק, אני כמובן נבחר לחיות בקנטון הליברטריאני ככל שיהיה כזה בכלל, וזה יהיה קנטון שבו תהיה רגולציה אפסית, יהיה חופש גמור בייצוא ויבוא, המיסים יהיו יחסית נמוכים, מערכת הרווחה, ככל שבכלל תהיה מערכת רווחה ציבורית, היא תטפל אך ורק באלה שבאמת, באמת זקוקים לעזרה, ולא תשמש כמימון, למימון סגנון חיים של אוכלוסיות שאולי רגילות לקבל כסף מאחרים. ויהיה גם קנטון, אני מניח, חרדי, שבו יתקבצו החרדים, ינהלו את החיים שלנו כמו שהם רוצים, וכמו שאמרתי, קצת בסרקזם בפוסט שלי, החרדים הרי טוענים שהם לא זקוקים לנדבה של החילונים, ושהם פחות או יותר מחזיקים את עצמם, והם עובדים, והם חיים מתרומות וכו'. אז בואו נראה. בואו נראה איך יראה קנטון חרדי, או קנטון ערבי, או כל קנטון אחר, כשהוא לא נסמך על הממשלה של ממשלת ישראל, בואו נקרא לה עוד פעם ממשלה הפדרלית, שגובה כסף באלימות מהאזרח העובד ומעבירה אותו לקבוצות שחיות על חשבון של אחרים בגלל שיש להם הרבה כוח פוליטי. ואני חושב ששיטה כזו של קנטונים היא נהדרת. היא באמת, כלומר, אני אגיד את זה בצורה אחרת. כיום כשאזרח אמריקאי בניו יורק רוצה לשנות סגנון חיים והוא לא מרוצה ממה שקורה בניו יורק, הוא עובר לטקסס. כיום אזרח ישראלי שמאוד לא מרוצה ממה שהוא רואה, הדבר היחידי שהוא יכול לעשות זה או להישאר ולסבול, או לעזוב. אבל מה זה לעזוב? זה להגר מישראל. ובאמת, במהלך ההיסטוריה של מדינת ישראלים, כי לא לאחרונה, היגרו משהו כמו מיליון ישראלים, אני חושב, לארצות הברית. ובשיטת הקנטונים, זה כנראה דבר שלא יהיה בצורך, אני מקווה. תלוי איזה קנטונים ייווצרו. אבל בכל אופן, אני לא רוצה לבלות על זה יותר מדי זמן, אני רק חושב שזו שיטה ששווה לשקול אותה, אם כי כמובן אין שום שם של מושג אם זה אי פעם יקרה, אם זה מעשי. אני מניח שבשביל שדבר כזה יקרה, המצב צריך מאוד מאוד להחמיר. על כאילו להגיע לסף של מלחמת אזרחים או משהו בסגנון, כדי שחלק מספיק גדול בציבור ישקול את האפשרות הזו, יראה את היתרונות שלה ואולי גם יממש אותה. כלומר, צריך להיות במובן הזה הרבה יותר גרוע לפני שיהיה יותר טוב. הנקודה השנייה שרציתי לדבר עליה זה המלחמה מהמזומן שתפסת עכשיו תאוצה. כבר כמה שנים ממשלות ישראל הולכות ומקטינות את הסכום שבו אפשר לעשות עסקאות במזומן. עכשיו מדובר גם על איסור על החזקה של סכום כסף מסוים בבית. עכשיו, מה הרעיון כאן? למה המדינה כביכול עושה את זה? המדינה עושה את זה כביכול בשביל להילחם בהעלמות מס. כי כשיש מזומן יותר קל להעלים מס. כשאין מזומן יותר קשה להעלים מס כי כל העסקאות רשומות, כל העסקאות הן דיגיטליות. ויש בזה היגיון מסוים. כלומר, אני מניח שאם מחר במדינת ישראל יעשו על שימוש במזומן, יהיה יותר קשה להעלים מס, ואז יהיה פחות העלמות מס. במובן הזה אני חושב שזה נכון, זה באמת יוריד את העלמות המס. אבל מה המחיר? המחיר הוא שא', המדינה תדע כל מה שאנחנו עושים. הכל, הכל, הכל. חסל סדר פרטיות. החל מתרומות להתנחלויות, דרך תרומות למפלגות שמאל, דרך קניית קנאביס במדינה שבה הקנאביס הוא לא חוקי. החל מקניית מסטיק ועד קניית מכונית ודירה, נסיעה לחול, כל מה שאתם רוצים. טוב, נסיעה לחול אולי בעצם גם היום זה ככה. המדינה תדע כל מה שאנחנו עושים. סוף הפרטיות. ואני חושב, ואגב, אנחנו רואים מה המשמעויות של זה במדינות אחרות, בינתיים. למשל בקנדה, כשהייתה ההפגנה של נהגי המסעיות, כשזה היה נדמה לי דרך הניסיון לכפות עליהם לעשות חיסון נגד קורונה, המדינה, קנדה, כביכול מדינה ליברלית, כביכול קפיטליסטים, כביכול מדינת חירות, קנדה חשפה את הפרצוף האמיתי שלה, וסגרה חשבונות בנקים של אנשים שתרמו להפגנה של נהגי המסעיות. ובכלכלה שאין בה מזומן, לסגור לך את חשבון הבנק זה להרוג אותך. אולי לא פיזית, אבל מכל בחינה אחרת זה להרוג אותך. הרי אם אין מזומן, ואין לך חשבון בנק, איך אתה חי, איך אתה מקבל משכורת, איך אתה משלם, איך אתה עושה את התשלומים שלך, אתה מת או שאתה בורח מהמדינה, משהו בסגנון. ואני חושב שזה המטרה האמיתית של המלחמה במזומן. פשוט דרך מושלמת של המדינה א', לעקוב אחרי כל דבר שאנחנו עושים, וב', זה כמובן מכשיר כפייה מאוד מאוד טוב. אנשים פשוט יפחדו לעשות דברים שהשלטון לא אוהב. ואם מישהו כאן שומע את הפודקאסט הזה וחושב, מה אתה מבלבל את המוח? אני אין לי שום דבר בעד מתנחלים, אין לי שום דבר נגד מתנחלים, אני לא מתעסק בשום דבר ציבורי, אני במילא לא עושה שום דבר, אני כבשה תמימה שלא עושה כלום, ואף אחד לעולם לא יעשה לי שום דבר. אז א' כמובן זה עמדה פחדנית של כבש, וזה דבר שצריך להדאיג את כל מי שחושב ככה. כן, הוא צריך לקחת מבט טוב טוב על עצמו. אבל ב' אתם אף פעם לא יודעים מאיפה זה יבוא לכם. אתם לא יודעים אף פעם אם תבוא, כמו שקרה בקורונה, כמו שיכול לקרות עם איזשהו משהו פוליטי, כמו עכשיו עם הרפורמה המשפטית. אם הרפורמה המשפטית היא כל כך נוראית, אולי המדינה תתחיל לרדוף את אלה שהתנגדו לרפורמה המשפטית, ואולי כשלפיד יעלה לשלטון הוא ירדוף את אלה שתמכו ברפורמה המשפטית, וכמה קל זה לרדוף אחרי אנשים כשאין להם מזומן, כשהם לא יכולים להסתתר מהמדינה, הכל גלוי ואפשר לעשות להם מה שרוצים. עכשיו, אז אני חוזר לנקודה הראשונה. זה נכון שזה יוריד את העלמות המס, אבל יש עוד דרכים להוריד את העלמות המס. למשל, אפשר להחליט שאפשר להוציא להורג את כל מי שאלי מס. זה בוודאות יוריד את העלמות המס. אם לא להרוג אותו, אז להכניס אותו לכלא ל-40 שנה. העלמת המס של 5 שקל, 40 שנה בכלא. מה הבעיה? אפשר. וזה בוודאות יוריד את העלמות המס. אנחנו כמובן לא שוקלים את זה, כי אנחנו יודעים שיש כאן, אם אפשר לקרוא את זה טרייד-אוף, יש גבול, המטרה של הורדת של העלמות המס זה לא הדבר הכי חשוב בעולם, יש דברים יותר חשובים. ואני חושב שכך גם צריך לחשוב על הקטע של המס. כלומר, כן, מקבלים משהו מזה שאנחנו מורידים את העלמות המס, אבל כן, מפסידים כל כך הרבה שזה לא שווה את זה. ועוד דבר שצריך לזכור, אגב, סליחה, לפני שאני עובר לדבר הבא, אני צריך להוסיף שאפשר גם להוריד את העלמות המס על ידי זה שמורידים את שיעור המס. כי תזכרו, אנשים לא רוצים להעלים מס, לא בגלל שהם טובים במיוחד, אלא בגלל שהעלמת מס זה משהו מסוכן. זה דורש מאמץ, זה דורש כסף לסדר לעצמך את המערכת שמאפשרת לך להעלים מס, ואתה עלול להתאפס, ואז זה לא טוב. כלומר, זה לא שאנשים רוצים להעלים מס, זה לא שזה המטרה שלהם. המטרה שלהם זה לא לשלם כל כך הרבה למדינה. ולכן ככל שמורידים את שיעור המס, ככה העלמות המס ירדו. ונקודה אחרונה שאני אגיד על הנושא הזה לפני שאני עובר הלאה, שצריך לזכור שאנחנו רוצים שתהיה, זה דבר מאוד, אני מתאר לעצמי, שערורייתי מה שאני אומר עכשיו, פרובוקטיבי, אבל נכון שאנחנו רוצים שתהיה דרך להעלים מס. זה כמו שאנחנו רוצים שהמדינה לא תסגור את הגבולות ולא תאסור על אזרחים להגר. כי אם המדינה אוסרת על אזרחים להגר, סוגרת את הגבולות, כמו שפעם היה בברית המועצות, כמו שהיום יש בצפון קוריאה, אז המדינה יכולה לדכא באמת את התושבים, כי התושבים לא יכולים לברוח. ואז המצב יהיה הרבה יותר גרוע ממשהו היום, וגם היום אותי גרוע. ואותו דבר עם העלמות מס. ברגע שבאמת אי אפשר להעלים מס, מה עוצר את המדינה מלהעלות את שיעור המס עוד ועוד ועוד? אי אפשר לברוח, אי אפשר להעלים מס, חייבים לשלם, עם שכירים זה כבר נכון, כן? אבל עכשיו גם עצמאים אפשר לדפוק עד העצם בלי שיהיה להם דרך לברוח מזה. הקיצר, הייתי מציע, או בוא נגיד ככה, יש כל מיני יש כל מיני סיבות או קזוס בלי שבשבילהם אפשר לכל פוליטיקאי או כל שר נניח להתפטר. כמו שאנחנו רואים אגב בימים האחרונים, יש איזשהו שר של, לא זוכר, אחד המפלגות החרדיות ששוקל להתפטר בגלל שהוא לא קיבל סמכויות. אז אני אגיד את זה ככה לפני שאני עובר לנושא הבא. אם אני הייתי בקואליציה, אני הייתי מתפטר מהקואליציה וגם מפיל ממשלה בשביל להילחם בקטע הזה של המלחמה במזומן, כי אני חושב שזה אסון טוטליטרי מעין כמו. הקטע שאנשים כמו ביבי ולפיד והפקידים הבכירים וכל האנשים האלה מסוגלים לרגל אחרי כל דבר ודבר שאנחנו עושים, לדעתי זה גורל שצריך לברוח ממנו ככל האפשר, וגם אם זה אומר להגר. אני אעבור לנושא הבא. אוקיי, זה נושא שכל הזמן רודף אחריי, כי כל פעם שאני מדבר בפוסטים או משהו בסגנול על שיטת השוברים, ישר אני מקבל תגובות מליברטריאנים שקוראים לי סוג של בוגד ברעיון הליברטריאני. איך אתה יכול לקרוא לעצמך ליברטריאן או ליברל קלאסי, אם אתה מעדיף את שיטת השוברים לפני חינוך פרטי, או שאתה מדבר על שיטת השוברים, שזה סוג של פשרה לא מקובלת. והתשובה שלי היא שזה נכון כנראה שחינוך פרטי יותר טוב משיטת השוברים. שיטת השוברים, אחד, הייתי אומר, שתי החסרונות שלה, בהנחה לרגע שיטת השוברים פועלת בצורה יפה. כלומר, באמת יש אוטונומיה לבתי ספר, באמת הממשלה לא יכולה לחבל בזה, באמת יש רישיונות ללא הגבלה לבתי ספר בשיטת השוברים, כלומר סוג של תחרות חופשית בשיטת השוברים, כמו שבחזון שלי, כמו שאני חולם. עדיין יש בעיות, כי דבר ראשון, אם יש דרך יותר זולה לספק חינוך בשיטת השוברים, אי אפשר, כי זה מגיע מהתקציב הציבורי, והתקציב הציבורי בדרך כלל לא יורד, הוא בדרך כלל רק עולה, ואפילו אם הוא נשאר במקום, זה עדיין לא הגיוני, בכיוון שאפשר לשער שחינוך פרטי, כמו כל עסק פרטי בתחרות חופשית, יהיה מסוגל לספק רמת חינוך מאוד גבוהה בשני שליש או חצי מהתקציב שהמדינה נותנת. כלומר, בזה שאנחנו עושים שיטת שוברים ולא חינוך פרטי, אנחנו מחמיצים את ההזדמנות לחסוך כסף. טוב, זו בעצם הבעיה העיקרית עם שיטת השוברים. אפשר להמשיך לדבר, יש עוד בעיות בשיטה הזו, אבל נעזוב את זה. אז למה שיטת השוברים ולא חינוך פרטי? והתשובה היא שלי, התשובה שלי היא שחינוך פרטי, הסיכוי כרגע לעשות אותו בארץ הוא אפס. אפס. שום דבר זה לא אפס מתמטי, מעבר למתמטיקה, כן? בחיים בדרך כלל אין אפס מתמטי. אבל זה מאוד מאוד קרוב לאפס מתמטי. לא יהיה חינוך פרטי בארץ ב-50 שנה הקרובות, לא משנה כמה סלטות אני אעשה באוויר. אבל שיטת השוברים, חינוך פרטי אני מתכוון לא בית ספר פרטי פה ושם, אלא כשיטה ממלכתית. שיטת השוברים לעומת זאת כן אפשר לעשות. יש סיכוי. אפילו הממשלה הזו, אם היא לא הייתה מתעסקת בדברים אחרים, הייתה יכולה לעשות את זה אם הייתה רוצה. כלומר, להתחיל לתת שנה ראשונה, 10 רישיונות לבתי ספר, בשיטת השוברים בתור ניסיון, לראות איך זה עובד, זה כן אפשרי. זה כן היה מתקבל. אפשר לעשות את זה. כן, מערכת החינוך, המורים, היו עושים בלגן לא נורמלי, אבל עם מספיק חוט שדרה, אפשר היה להתגבר עליהם. ואז אם זה הולך טוב, בשנה הראשונה עם 10 רישיונות, שנה שנייה יש 20 רישיונות, וכך הלאה. ואז אחרי דור או שניים, מגדלים מספיק ילדים בשיטת החינוך של שיטת השוברים, ואז הם יוצאים לא שטופי מוח וכבשים צייטניות, כמו בשיטת החינוך הממלכתית הקיימת, ואז אפשר לעשות חינוך פרטי. אבל להגיד שבואו נוותר על שיטת השוברים כי חינוך פרטי הוא יותר טוב, לדעתי זה מטופש מכיוון שלעולם לא יהיה חינוך פרטי, לא שיטת השוברים. וזה כמו להגיד, זה כמו, איך אומר, יש כזה ביטוי, המושלם זה האויב של הטוב. בזה שאנחנו חושבים ששיטת השוברים זה פשרה והיא לא מספיק טובה, ואנחנו רוצים את החינוך הפרטי, אנחנו לא נקבל לא את זה ולא את זה, ונהיה תקועים לתמיד עם השיטה הנוכחית שמובילה את ישראל לעבדון במוקדם או במאוחר. והדבר האחרון שרציתי לדבר עליו, לפני שאני אעבור, הדבר האחרון שרציתי לדבר עליו, זה הקריאות לאחרונה להכניס אנשים לכלא. למה אני מתכוון? יש עכשיו, כן, נדמה לי שחבר כנסת צביקה פוגל, לא זוכר מאיזה מפלגה הוא, כל, אחד מהמפלגות הדתיות נדמה לי. כל מי שפעל בניגוד לחוק חייב להיות מאחורי סורג ובריח, כולל הפיט שמוביל להסתה והמרדה, ונדמה לי שהיו גם דיבורים על להכניס אנשים לכלא, אם הם מניפים דגלים של פלסטין. ואני חושב שאנשים רוצים להכניס אנשים אחרים לכלא קצת יותר מדי באושר ובקלות. הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות לבן אדם, חוץ מלהרוג אותו, זה לזרוק אותו לכלוב. לזרוק אותו לכלוב, לקטול לו את החיים, להפריד אותו מהחברה, להפריד אותו מהמשפחה, מהילדים, מהחברים, מהקריירה, להכניס אותו לכלוב, וכלוב בישראל הוא מאוד מאוד לא נעים, כי בתי הכלא בישראל זה זוועה, ולעשות את זה בשביל דברים כמו להניף דגל או משהו בסגנון, אני חושב שזה מופרע לגמרי. באמת מופרע. אני הייתי מכניס אנשים לכלא, האמת, רק כעונש על פשעים אלימים. הרבצת, אנסת, כמובן רצחת ודברים בסגנון, זה כלא. אבל הייתי אומר שלמשל עבירות של צבא, כל דבר אחר, תקראו אותו לגזרים עם כנסות. תאסרו עליו לעבוד פה ושם, לא יודע מה. אבל לא לזרוק אנשים לכלוב. הקטע הזה, החוסר כבוד לקטע של חירות בסיסית, הוא כל כך פושע במדינת ישראל, שזה פשוט נורא. שוב, זה אולי קצת דומה לקורונה, כן? כל מי שלא מוכן לקבל זריקה של פייזר, לא יכול לקנות במקולת. כל מי שמניף דגל של מישהו שאני לא אוהב, לכלא. אגב, אפילו הקטע הזה של הנפת דגלי פלסטין, אני ימני נדמה לי כמו כל אחד שמקשיב לפודקאסט הזה, אבל להניף את דגל פלסטין בהפגנה זה לאו דווקא קריאה להשמדת מדינת ישראל. אולי זה השתתפות עם מר גורלם של, של הפלסטינאים, שגם הם לא נהנים במיוחד ממה שקורה בימים אלה, לפחות חלקם. אלה שבהם שרוצים שלום. אז זה שמניפים דגל של פלסטין לא הופך את הבן אדם לבוגד, ללא יודע מה. אפשר לא לאהוב את זה, אבל דגלים יש להם, יש להם משמעויות שונות לאנשים שונים, במצבים שונים. והייתי עוד פעם, חושב אלף פעם, לפני שאני זורק אנשים לכלוב, זה פשוט בעיניי נורא כל הסיפור הזה. בואו נעצור כאן, תודה רבה לכל מי שיקשיב, כמובן שהפרק הזה יעלה לספוטיפיי, לכל הפלטפורמות של הפודקאסטים, ליוטיוב שלי, לפייסבוק שלי וכו' וכו'. אז תודה רבה ולהתראות.